אבל חשבתי שהתשובה הזאת לא מספיקה, אני רוצה לתת תשובה פה יותר יסודית. למה? כי בעצם יכול להיות שהוא יטען החכם הזה, זה לא אמרתי שהמינים ככה מפרשים, אבל זה שיטת מינים. דהיינו, לקחת פסוק ולהסביר אותו מעצמך, זה שיטה של מינים, אסור לעשות דבר כזה. לכן אני רוצה להגיד בעזרת השם שזה גם כן לא, שהשאלה הזאת לא מתחילה בכלל. למה? אני אגיד לכם ככה. תראו, יש הרבה דברים, דברים מעניינים שהפוסקים כתבו ולמדו את זה מפשט של פסוקים. למשל, מפני סיבות הוגום, והודרתו פני זוגן. מה כתוב, מה הפסוק הזה? מפני סיבות הוגום. דהיינו, אדם שזקן, שהוא כבר סיבו, מגיל 70 ומעלה, אתה צריך לקום בפניו. מה זה לקום בפניו? אתה עמוד כשהוא נכנס. לעמוד מלא קומתו והודרתו בני זוגן אין זוגן אלא שגונו חכמה זה הגמרא בקידושין שצריכים גם כן לעמוד בפני תלמיד חכם כן, אפילו שהוא יוענק וחכים צריכים לעמוד בפניו זה הפירוש של חז"ל רבנו אפרים מגרמייזה מביאים אותו בעלי התוספות וגם כן הרבה אחרונים הוא אומר מה הדין? אתה רואה זקן? זקן קשה לו לעמוד, אתה לא מדבר בזמנו, זה יכול להיות למשל באוטובוס, לא משנה, אתה נכנס יושב באיזה מקום, תגיד, זה בא זקן, וצר לו, קשה לו לעמוד. מה הדין, אתה צריך לתת לו את המקום שלך או לא? אז הוא אומר, כן, על זה נאמר מפני סביבו, תוגום. די, מה זה תוגום? תתן לו את המקום. אז הוא פירש את הפסוק, לא, בכלל לא כמו חז"ל. הוא עוד אותו פני זוגן, הוא אומר ככה, זה אם זה סביבו, דהיינו מופלג בזקנה, אבל הוא לא כל כך זקן. אז אתה לא חייב לקום בפניו, אתה תדר אותו, תגיד לו, סליחה אדוני, אתה רוצה לשבת, אני יכול לפניו תחזור אותו. כאילו, אם זה זקן מופלג, תקום בפניו בלי שאלות, בלי כיבודים. אבל אם זה לא כל כך זקן, רק תדר אותו. לכאורה, הוא פרש פה את הפסוק בכלל לא כמו חז"ל, הוא למד דין מהפשט של הפסוק שבכלל לא כמו חז"ל. אז רואים שבכלל אין בזה שאלה. עוד דבר, אולי חידוש יותר גדול. הראש, רבנו אשר, למד דין על ספר תורה, הרי יש מצוות עשה שכל אדם יכתוב לו ספר תורה, ככה זה הלכה בגמרא, בסנהדרין, ברמב"ם, בשולחן ערוך, מצוות עשה על כל איש ואיש לכתוב לעצמו ספר תורה, שנאמר ועתו כתבו לך מה השירה הזאת. בא הראש, רבנו אשר, אחד מגדולי הפוסקים מהענקים, מעמודי הוראה, אומר בזמן הזה המצווה היא לכתוב משנה וגמרא, תלמוד, פוסקים, כיוון שאנחנו היום לא לומדים בספר תורה, בדורות הראשונים, מאיפה הוא לומד את זה? כי כתוב בהמשך הפסוק, ולמדוחת בני ישראל סיימו בפיים. אז המטרה של הספר תורה ללמוד. בדור שלנו, מי לומד בספר תורה? זה משמש רק לקריאת התורה בציבור. אז אם כן, אז מה, במה אנחנו לומדים? מה, אז מה לומדים? משנה. לומדים גמרא, לומדים פוסקים, לומדים מדרשים. כל הספרים, את הספרים האלה מצווה לכתוב. אז רואים שהראש פה למד דין מפשט של פסוק ועשה מצוות עשה הפוך ממה שמקובל. ואולי נחדד את הדברים יותר. יש מחלוקת בין בית יוסף לדרישה, מה כוונת הראש? האם פירושו שבזמן הזה אין בכלל מצוות כתיבת ספר תורה, או שהכוונה שיש גם מצווה לכתוב ספרי גמרא ופוסקים? הדרישה אומר שלפי הראש אין בזמן הזה בכלל מצווה לכתוב ספר תורה, כיוון שהיום הספר תורה משמש לקריאה בציבור, ברוך השם, יש ספרי תורה בהיכל הקודש, אין לציבור בעיה, אתה לא עכשיו בעיה לקרוא בציבור. וגם אם הייתה בעיה, זה לא המצווה שלך. שיחפשו כסף, איך נקרא ספר תורה. המצווה שנאמר זה ספר שתלמד בו. הספר תורה, היום, אף אחד לא לוקח, מי שרוצה ללמוד אפילו תורה שבכתב, לא יוציא ספר תורה. הוא ייקח לו חמש וילמד, יש לו ספרים אחרים. אז אומר הדרישה, אין בכלל בזמן הזה מצווה לכתוב ספר תורה, רק המצווה היא לכתוב ספרים שמשמשים ללימוד. כל הספרי קודש, החכמים הראשונים והאחרונים. הבית יוסף לא סובר ככה. הבית יוסף אומר שהכוונה היא גם זה בכלל המצווה של התורה. דהיינו, יש מצווה גם לכתוב ספר תורה וגם לכתוב ספרי גמרא ופוסקים. למעשה, נראה שהעולם נוהג לא כמו הדרישה. שהרי יש הרבה אנשים שלא קיימו מצוות כתיבת ספר תורה. אם יש מצוות עשה על כל אדם ואדם שיהיה לו ספר תורה, לא ראינו, יש אנשים אפילו שהם ידם משגת, יש להם אמצעים, לא משתדלים לכתוב ספר תורה. יש אנשים לפעמים זקנים, זה, יש להם כסף, אז הם מקדישים את זה לספר תורה, רוצים לעשות זיכרון לאיזה מישהו יקר, אז עושים. אבל לא ראינו שישתדל כל אדם שיעשה. מובן. אז לכן, על כל פנים לענייננו, רואים שהראש למה הוציא דין מפשטות של הפסוק. יותר מזה, המעריק כותב גם כן איזה דין, והפוסקים מביאים אותו להלכה, יש מעריק מפורסם, שכותב מה הדין, אשה, אשת איש, היא לא יודעת ואין אשה אסור לה להיות חוץ מבעלה. אז היא הלכה עם מישהו אחר, וטוב, טוב, אבל מה? מבעלה היא מסתירה, היא מבינה שבעלה יכעס עליה. אבל שואלים אותה, מה זה איסור? איפה אסור? מה כתוב איסור? לא, לא ידעתי שאסור. כן, אישה כזאת שלא יודעת שיש איסור כזה, לא יודעת שיש איסור כזה. אז אם כן, מה דינה? האם היא אסורה על בעלה או לא אסורה על בעלה? נו, מה אתם הייתם אומרים? אז אולי מחפשים בכל הגמרא, בכל השס, לא מוזכר דין כזה. בא מעריק ואומר פסוק מפורש, כתוב איש איש כי דסתה אשתו ומועלו ומועל. לא כתוב ומועלו מעל באדנוי, כמו שכתוב במקומות אחרים, מעל בהשם. פה מעלה בו, בעלה בבעלה, ותמעל מעל באישו. אז אומר המעריק, מהפסוק הזה הוא מוציא, שהתורה הקפידה על המעילה בבעל. מה זה מעילה? המושג מעילה זה שגר בשגר. דהיינו שהיא מסתירה ומעלימה מבעלה. אז אם אישה מסתירה מבעלה, לא מה הקדוש ברוך הוא, בבחינת הקדוש ברוך הוא היא שוגגת, היא חושבת שזה מותר. היא לא יודעת שיש איסור כזה, לא יודע. לא למדה, לא יודע. אבל מבעלה יודעת שמה שהיא עשתה זה מעשה אסור כלפי בעלה, ולכן היא מסתירה ממנו, אז היא גם כן אסורה על בעלה. ככה כותב המהריק, זה מפורסם בשמו, ומביאים את זה הפוסקים להלכה, בית יוסף, הרמ"א והאחרונים, פוסקים ככה להלכה, שהיא נאסרת על בעלה. ואז מה פירושו של הדבר? באמת, בא מישהו וטען עליו, וכי אחרי חתימת התלמוד, אתה יכול לבוא ולמצוא דין מאיזה פסוק? אומר המעשה רוקח, אז זה הפשט של הפסוק. במילים אחרות רואים שאם יש איזה דבר שמפורש בתורה, אין שום מניעה. שיטת המינים, דיינו, יש אדם למשל רוצה לפרש פירוש. יש לו פירוש בתורה, אבל חזל הפירוש הוא פירוש אחר. אז צריכים לדעת ככה, הפירוש שלך הוא נגד חזל או לא נגד חזל? נגד חזל זה לא פירושו שחזל אמרו פירוש אחר. שיוצא מהדברים שלך דין הפוך ממה שחזל אמרו. ואולי נראה את זה בעניין שלנו. למשל, מה זה בעניין שלנו בעצמו? מה זה שבעת יומים תאכל עלו מסות לחם עוני? מה הפירוש לחם עוני? אז בחזל יש חמישה פירושים על זה. מה זה לחם עוני? הפירוש הראשון, מכל אמרו, אין לו שם מזרע יסוד ביום ראשון של הפה, ביין ושמן ודבש וחלב, ואין מגדפים בוהם, ואם לא שבוע חלב יסוד יד העבודה, משום שנאמר לחם עוני, ואין זה לחם עוני. פירוש שני, פרות לחלוט ועשישה. זה גם, זה פירוש שמובא בגמרא, וגם בספרי, וגם פה במדרש ג'ודל. לחם עוני, פרות לחלוט ועשישה. מה זה חלוט? אם אתה לקחת את זה, חלטת את זה, אז כאילו זה נהיה משובח, או עשישה שזה כיכר גדולה, זה לא לחם עוני, עניים אין להם, יש להם לחם, לחם קטן. פירוש שלישי, לחם שעונים עליו דברים. מה זה עונים עליו דברים? הלחם הזה, אנחנו אומרים עליו, מתי שאנחנו מגיעים, רבן גמליאל אומר, מסוזו שאנחנו אוכלים, נכון? בפסח שאנחנו אוכלים, אז מסירים את המפה מעל השולחן. אז עונים עליו דברים, דהיינו, כאשר המצה היא גלויה. פירוש רביעי, מה דרכו של העוני בפרוסו? הכל בפרוסו. דבר אחר, מה דרכו של העוני? הוא משיג באשתו איפה? הכל הוא משיג באשתו איפה. יש פה חמישה פירושים בחז"ל, ורש"י מביא פירוש אחר. רש"י מביא פירוש, מה זה לחם עוני? על שם עוני שנטענו במצרים. ככה הוא כותב, ולמעשה בהתחלה חשבתי שזה כאילו שזה רש"י מפרש מעצמו, אבל בסוף ראיתי שלא, שבאמת יש מנדמה כזה רבי שמעון בספרי. ככה קצת הבנתי, כותב בעל מרפא לשון דבר מעניין. התרגום של לחם עוני, מה זה לחם עוני? התרגום הוא, מישהו זוכר? מה זה לחם עוני? מה התרגום? לחם עניה. זה הגרסה שמקובלת. אבל מרפא לשון כותב שבנוסחאות הישנות כתוב לחם עניה. כן. אז הוא אומר שהפירוש הזה הוא מדויק, זה נוסחה מדויקת, שזה כולל את כל מה שחז"ל דרשו במילה הזאת. לא זכיתי להבין את דבריו, כי לכאורה אם אתה אומר לחם ענה, זה שהפוך רק פירוש אחד, שזה לשון עינוי. לשון עינוי, ובאמת זה הפירוש שמפרש רבי שמעון בספרי. למה נקרא שמו לחם עני? על שם הוא עינוי שנטענו במצרים. דהיינו, כאשר אתה אוכל את הלחם הזה, זה מזכיר לך את מה שהיה במצרים. אז זה לחם עני. אבל איך זה מפרש שלא מצא עשירה או כל הדברים האחרים, איך זה כולל את כל הדרשות חז"ל, לא זכיתי להבין.
זה
בא לחזיר.
זה כמו שהתפילין, הדגישים, זה בא להגיד על שפלילה, תלמד השנייה, אז בא לך כל הפירושים שחז"ל מתכוונים, כן. לא קראנו שנענש, כל הפירושים, בא לחזק את כל הפירושים, כמו שלמדתי נשעננו, אנחנו
נשעננו. נכון. אבל זה בא לחזק, להגיד תפילין, זה בא להגיד משון פלילה, משון מנתן בפלילים. בסדר, אבל זאת המשמעות שלה, כשאתה מפרש את זה, אבל ענה זה כאילו עננה. בסדר. אבל פה, זה, כשאתה אומר, אם ענה זה ענה זה, אם ענה זה ענה זה, זה לשון עינוי. זה לא מכליל את הפירושים שעונים על הזרים האחרים. אתה מבין? לעינוי אין משמעות אחרת, למין לעינוי. כשאתה אומר אם ענה זה ענה זה, יש לי משמעות אחרת, בעינוי רגיל, בכל מקום. זה לא מכליל דברים אחרים.
זה
לחם שמענה
את האוכל.
יפה, אבל יפה, הוא מענה את האוכל, יפה, אתה עכשיו אולי אמרת פירוש חדש. כן, אתה אמרת אולי עכשיו פירוש אולי תשיעי. כן, ועכשיו זה מה שאני רוצה להגיד, שמותר להגיד פירושים אחרים. האיסור הוא להגיד דבר נגד חז"ל. דהיינו, אתה יכול לפרש להגיד הרבה פירושים. והכל אמת, ואדרבה, זה החוכמה של התורה, שהכל כלול בה, הפוך בה, והפוך בה, והג'י בה, דוחו לו בה. אתה יכול לפרש 100 פירושים, 70 פונים לתורה, אבל אל תפרש דבר שיצא ממנו נגד דין שחז"ל אמרו. אם אתה תגיד איזה פירוש שלפי זה יוצא שחז"ל אמרו איזה הלכה ואז יש עונה, כמו המינים, מה הם אומרים? שתאכל מסעורים, אז זאת אומרת אם כן חיטים זה חמץ, רק סעורים, אז אם כן כל המטרה של המינים להגיד הפוך מחז"ל, אז אומר, זה פירוש שאסור לומר אותו ואז לא שייך לקבל אותו, זה מינות. אבל לפרש איזה דבר, רעיון, שזה לא ככה וזה כתוב בתוספות יום טוב. ומצאנו בראשונים שפרשו באמת עוד פירושים נוספים. הם אמרו מה זה לחם עני, הכוונה היא שלאכול לחם עני זה בא כמו מנחת עני, שהוא עשירי זועף. והריטב"א כותב מה זה לחם עני, והוא אומר ככה, גם השיבול ללכת, יש מפרשים, הוא מביא פירושים נוספים, חוץ ממה שחז"ל אמרו, מה הפירושים שהוא אומר, יש עוד פירוש. שזה כיוון שעל ידי שהמצה היא לא תופחת, אז זה היא לא מוצלחת, זה מצה מעונה, כאילו קטנטונת, ככה זה נפוח, דבר שעושים בו שעור, או נותנים לו להחמיץ, נותנים לו לטפוח, אז זה נהיה פי כמה וכמה ממה שהוא היה בבצק הראשוני. אז זה עוני, זה עוני, דיינו בדלות, בעניות. כלומר, אז זה מותר לפרש פירושים כאלה. עכשיו אני רואה שכבר הזמן שלנו כבר הולך והעיקר מה שרצינו להגיד פה שלמעשה שהמנהג הזה של לעשות כיכר וחצי כל שבעת ימי הפסח שזה מנהג של קדמוננו מדורי דורות אין עליו שום ערעור כיוון שרק שמעתי את זה אחרי השיעור אז לכן אני כאילו רציתי כאילו ליישב את זה אבל אולי נוסיף עוד נקודה אתם רוצים משהו בנושא הזה או עניין אחר אם זה עוד לא רק בנושא הזה כן